ברכות, דף מ"ה, מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, פרק שביעי, פרק שלושה שאכלו כאחת. אחת הקהילות חיפשו רב שיעמוד בראש הקהילה. היו שני מועמדים, וראשי הקהילה החליטו לתת לכל אחד לדבר בפני הציבור, ויחליטו אחר כך את מי הם מקבלים לעמוד בראשם. נתנו לכל אחד מהם חדר, סמוך אחד עד השני, והחליטו שלמחרת, שבת בבוקר, כל אחד מהם ייתן דברי תורה לציבור. אחד מהמועמדים הכין את עצמו, עמל, לתת דברי תורה מתוקים מדבש, דבר דבר על אופנו, תפוחי זהב במשקיות כסף. הרב השני אמר, נסתדר. שפר עליו מזלו של הרב השני, והוא שומע במהלך הלילה, ליל שבת, את המועמד השני, איך שהוא משנן את הדרשה. עוד פעם ועוד פעם, וככה הוא יאמר, וככה. הרב השני למד טוב את הדרשה, ולמחרת בבוקר הוא ניגש לגבי. אדם לא ישר היה אותו מועמד שני. אמר לו, תן לי לדבר ראשון, אני לא יכול, אני כבר חייב להגיד את הדברים שאני צריך להגיד. אמר לו הגבאי, בסדר, נתן לו לדבר, וכשהוא רק פתח את הפה, המועמד שהכין את עצמו ברצינות, חשכו לו העיניים, הוא פשוט אומר את אותם דברים, שהוא הכין את עצמו, ואז הוא תפס, שפשוט הבן אדם הקשיב לדרשה, וברמייה הלך ופשוט החליט לתת את אותם דברים. עכשיו מה אני אמר? אין לי מה לומר. תפלל לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, תן לי את המילים בפה, שאני אגיד בדיוק את מה שאני צריך להגיד. טוב, הוא נותן את כל הדרשה, וכולם נהנים. עכשיו נותנים לרב השני. בוא נשמע מה דברי תורה שאתה הכנת לנו לציבור. טוב, הוא נעמד על הבימה. הוא אומר, מוריי ורבותיי, בני הקהילה לא זקוקים לבן אדם שרק ידבר. בני הקהילה זקוקים גם לבן אדם שיקשיב. ואני רוצה לומר לכם, להקשיב זה האומנות שלי. אני רוצה לתת לכם דוגמה. נכון, עכשיו שמעתם את הדרשה של הרב הקודם, וכולנו הקשבנו. אתם רוצים לראות מה זה נקרא להקשיב? עכשיו תראו איך אני חוזר על כל הדרשה של הרב הקודם, מתחילה ועד הסוף. באמת הוא חזר על כל הדרשה, הציבור הרוויחו גם חזרה, והוא הראה לכולם שהוא באמת נתן מילה במילה בדיוק כמו הרב הקודם, וכמובן הוא התקבל לכס הרבנות. היום בזמננו, האומנות של ההקשבה קצת קשה לנו. בזמן חזל, כשהיו באים לברך ברכת המזון, אז אם בן אדם אחד אכל, אז היה מברך לבד. אבל אם היו אוכלים שלושה ביחד, אחד היה מברך ברכת המזון, כולם היו מקשיבים, אפילו אם זה היה תנאים ואמוראים. מצווה שיחד מצטרפים, ואחד מברך ברכת המזון, וכולם מקשיבים לו. וזה בהרבה מקומות, כשכיבדו איזה אחד גדול שהוא יברך, זה לא הכוונה רק שהוא יגיד, רבותיי נברך, או שכולם יענו לו ואז כולם ביחד מברכים לו, אלא הוא היה מברך ממש את כל ברכת המזון. אלא שבדורות האחרונים אנשים קצת קשה להם להתרכז כל כך הרבה זמן ולהקשיב. קשה לאנשים מההקשבה, יותר קל לאנשים לדבר מאשר להקשיב. אז תקנו שברכת הזימון יהיה רק ההתחלה. אומרים, רבותיי נברך, כל אחד לפי הנוסח שלו, כולם עונים יהיה שם השם מבורך, הזימון, ואחר כך כל אחד מברך לעצמו. מה כן? את הברכה הראשונה, עד אזן את הקול, המזמן אומר בקול, והמברכים, מברכים בלחש, מקשיבים לו, מסיימים קצת לפניו, והוא אומר, ברוך אתה השם, אזן את הקול, כולם עונים אמן, וממשיכים את כל הברכת המזון. עכשיו, אומרת המשנה, למעשה הפרק שלפנינו, פרק שביעי, עוסק בברכת המזון, ברכת המזון, והוא עוסק גם בעניין הזימון, שכשיש לפחות שלושה שאכלו כאחד, אז יש להם גם את המצווה של זימון. אומרת המשנה, שלושה שאכלו כאחת, ברגע ששלושה אנשים אכלו יחד סעודת פת, ואו שהם התחילו את הסעודה יחד, או שהם מסיימים את הסעודה ביחד, חייבים לזמן, חייבים לברך יחד ברכת המזון, ואומרים לפני כן את ברכת הזימון, רבותיי נברך. המשנה פה מביאה רשימה של דברים שאדם שאכל, למרות שהוא אכל משהו שהוא לא לגמרי חלק, בכל זאת הוא מצטרף לזימון, אחר כך מביאים רשימה של דברים שמי שאכל אותם לא מצטרף לזימון. דבר ראשון, מביאים רשימה של דברים שמי שאוכל אותם, למרות שזה בעייתי, עדיין הוא מצטרף לזימון. למשל, אדם שאכל דמי, הוא קנה פירות מאדם שהוא עם הארץ. עכשיו, עם הארץ, עמי הארצות, הם היו אנשים כאלה שלא היו כל כך נאמנים שמפרישים תרומות ומעשרות. אלה שהכירו אותם ידעו לזהות, או אלה שמכירים אותם יודעים לזהות עליהם שהם לא באמת כל כך מקפידים על כשרות, הם לא כל כך מקפידים לתת תרומות ומעשרות. ולכן, אדם שקנה ממנו פירות, והוא לא יודע אם הוא יסר או לא יסר, הוא יכול לסמוך שמן הסתם הוא יסר, כי רוב המאה הארצות בזמנם היו כן נותנים מעשרות. אבל בכל זאת חכמים תקנו, שמספק יצטרכו לתת מעשרות. כך תיקן יוחנן כהן גדול, כי הוא ראה שהם לא כל כך מקפידים על מעשרות, הוא תיקן שיצטרכו לתת מספק עוד פעם מעשר. עכשיו, דמי, עכשיו, הפירות האלה שמקבלים מעמי הארצות, קונים מעמי הארצות, מכיוון שחייבים לאסר אותם שוב, הם נקראים דמי, מלשון שני מילים, דה מי, בארמית זה מה איתו, מה הלכה איתו, זאת אומרת, יכול להיות שנתנו ממנו מעשרות, יכול להיות שלא, ולכן תקנו לתת ממנו מעשר לחומרה. ואדם שאכל דמי, והוא לא נתן מזה מעשרות, הוא מצטרף לזימון. הגמרא תסביר למה. הוא מעשר ראשון שנתלה תרומתו. אדם שחרש, הזורים בדמעה, ברינה יקצורו, קצר תבואה משובחת. צריך לתת תרומות ומעשרות. דבר ראשון, הוא מפריש תרומה גדולה. נותן את זה לכהן. כמה? עין בינונית נותנת 1/50. אז אם יש לו 100 קילו, הוא נותן על כל 50 קילו, קילו אחד ביחד נותן 2 קילו, על כל 100 קילו. אחר כך צריך לתת מעשר ראשון. למי? ללוי. מעשר ראשון הוא נותן עשירית מהיבול. ואת זה הוא נותן ללוי. הלוי צריך להפריש עשירית ממה שהוא קיבל, לתת את זה לכהן, וזה נקרא תרומת מעשר. הוא מפריש תרומה מהמעשר ראשון שהוא קיבל, הלוי נותן תרומת מעשר לכהן. עכשיו, אם יש לנו פה מעשר ראשון שנתלה תרומתו, אז אם כן, זה מצוין. אז כמובן שאם אדם אכל מכזה מין, כאלה מין פירות, ודאי שהוא מצטרף, הגמרא תסביר מה החידוש בזה. אדם שאכל פירות של מעשר שני, זאת אומרת, אחרי שאדם הפריש נתן מעשר ראשון ללוי, אז הוא צריך לתת גם מעשר שני. מעשר שני זה מעשר שנותנים, שמפרישים, והבעל הבית בעצמו יכול לאכול אותם גם. יכול לחלק את זה למי שהוא רוצה. אבל מה שצריך לעשות עם הפירות האלה זה לאכול את זה בדווקא בירושלים, בין החומות של ירושלים העתיקה. דווקא שם אפשר לאכול את הפירות של מעשר שני. אם אדם לא יכול לעלות את כל הפירות לירושלים, הוא חקלאי ויש לו הרבה מאוד פירות של מעשר שני, אומרת התורה, כי ירחק לך הדרך ולא תוכל לשאת את כל הפירות עד ירושלים, יהיה לך מאוד קשה, התורה נתנה לנו את האפשרות לפדות את המעשר שני על כסף. את הכסף הרבה יותר קל לעלות לירושלים, שם מסתובבים בשווקים, קונים מאכלים משובחים, ואת המאכלים האלה אוכלים רק בירושלים. אותו דבר והקדש. דרך אגב, לפני שנעבור להקדש, מעשר שני לא נוהג כל שנה, זאת אומרת, את התרומה גדולה ומעשר ראשון נותנים כל שנה, חוץ משנת שמיטה כמובן, שאז הכל הפקר. אבל מעשר שני נותנים רק בחלק מהשנים. כשאנחנו מדברים על שנת שביעית, אז אחרי שנת שביעית יש לנו עוד 7 שנים עד השנת שביעית הבאה. אז בשנה הראשונה והשנייה נותנים מעשר שני. שנה שלישית לא נותנים מעשר שני, נותנים מעשר עני. שנה רביעית וחמישית שוב פעם נותנים מעשר שני. שנה שישית לא נותנים מעשר שני, אלא נותנים מעשר עני. ואז יש לנו שוב פעם שנת שמיטה. טוב. והקדש, מה זה? אדם לקח והקדיש פירות, הוא אומר, זה הוא נותן בשביל שיהיה להוצאות של בית המקדש, לבדק הבית, אז אם הוא רוצה אחר כך ללכת ולאכול את הפירות האלה, הוא צריך לפדות אותם. מעשר שני והקדש, בשביל ליהנות מהם, צריך לפדות אותם בכסף. עכשיו, אם הוא באמת פדה אותם, שנפדו, אז הוא יכול ללכת ולאכול את הפירות האלה ולהצטרף. אם הוא נאמר עשה מהחיטים, אז היה חיטים והוא עשה מזה לחם, הוא יכול להצטרף גם כן לזימון. והגמרא תבר גם על זה מה החידוש. והשמה, שזה שהוא כמו מלצר, שהוא משרת את הסועדים, שהוא יצטרף איתם על ידי זה שהוא אכל איתם כזית של פת, אז הוא מצטרף, והגמרא גם כן תבר מה החידוש בזה. והקוטי, מי הם אלה היו הקוטים? אלה היו עם של מאומות העולם, לא יהודים. עכשיו, מלך אשור, בזמן של בית ראשון, הוא הרי בהתחלה הגלה את 10 השבטים מהרי שומרון. הגלה אותם לגלות, הם הרי גלו לפני שאר עם ישראל. עכשיו, בזמן שכל אלה היו בשומרון, מה יעשו עם כל חבל ארץ הזה? אז הביאו לשם כל מיני אומות, חלק מהם היה הקוטים. עכשיו, אלה הקוטים, לא היו, לא התנהגו כמו שצריך, אז הקדוש ברוך הוא העניש אותם וגירה בהם עריות, באו והיו הורגים בהם. אלה פחדו, הבינו שזה מת הקדוש ברוך הוא, החליטו להתגייר. עכשיו, כאן יש מחלוקת, האם הם היו גרי אמת, או שזה רק גרים שמחמת הפחד, אבל אין להם דין של גרים אמיתיים. והמשנה שלנו סוברת שהם היו נחשבים גרי אמת, ולכן הם מצטרפים. הגמרא תבהר מה החידוש בזה. כל אלה מזמנים עליו, כל אחד שאכל את אחד מהרשימה שהזכרנו, או שהוא אחד מהרשימה שהזכרנו, מצטרף לזימון. עכשיו, המשנה מביאה רשימה של דברים, שמי שאכל מהם, או שהוא במעמד שעליו המשנה תדבר, הוא לא יכול להצטרף לזימון. אכל תבל, זה פירות שוודאי לא הפרישו מהם תרומות ומעשרות. תבל, בן אדם הלך, לקח פירות, בלי להפריש מהם תרומות ומעשרות, הוא הלך ואכל מהם. אז זה מאכל של איסור, אתה לא יכול לברך ברכת המזון, זה מצווה הבאה בעבירה. או, ומעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, שהלוי לא הפריש תרומת מעשר לכהן, ככה אנחנו מבינים עכשיו על כל פנים. ומעשר שני והקדש שלא נפדו, אלא פשוט מאוד, הלך ולקח מעשר שני שצריך להעלות אותו לירושלים, אכל אותו בעיר אחרת. או הקדש שאמור להיות של בדק הבית, הלך ואכל מזה. בכל אופן, כמו שעכשיו המשנה, כמו שנשמע פשוט מהמשנה, הגמרא תבהר בדיוק מה החידוש. אז אנחנו אומרים שמכיוון שזה עבירה לאכול את זה, כי צריך הרי לפדות, אז הוא לא יכול להצטרף לזימון. והשמש, שאכל פחות מכזית, זה שמשרת את כולם בסעודה, הוא אכל איתם, אבל פחות משיעור של כזית, הוא לא יכול להצטרף. והנוכרי, אדם שהוא לא יהודי, אין, מזמנים עליו, הם לא מצטרפים לברכת הזימון. נשים ועבדים שהם אינם יהודים, נשים יהודיות ועבדים שהם אינם יהודים, הכוונה שהם לא גירים גמורים, יש להם רק דין של עבד כנעני, שיש לו דברים מסוימים שהוא חייב, הוא חייב במצוות כמו אישה. כי הרי כשעבד שהוא אינו יהודי הולך ונמכר ליהודי, הוא צריך לעבור תהליך של גיור חלקי. זאת אומרת, הוא תובל לשם שהוא יהיה עבד. ואז הוא מתחייב במצוות כמו אישה. וקטנים, שהם עדיין לא הגיעו לגיל מצוות, לא הגיעו לגיל 13 ויום אחד, אין מזמנים עליהם. הם לא מצטרפים לשלושה לברך ברכת הזימון. טוב, הגמרא תבהר למה. עכשיו, עד כמה מזמנים? עכשיו, המפרשים מסבירים שהנקודה פה זה עד כמה אדם יאכל כדי שהוא יאכל לברך בעצמו ולהוציא אחרים מדי ברכת הזימון. למה? כי כמה בן אדם צריך לאכול כדי להצטרף? כבר למדנו קודם, השמש, שאכל כזית. מספיק כזית לאכול בשביל להצטרף. אבל כאן השאלה היא מי הוא זה שיכול עכשיו להוציא אחרים מדי חובת זימון? אז על זה יש שתי דעות. עד כזית, זה דברי תנא קמא, שזה למעשה רבי מאיר, סתם משנה רבי מאיר כאן. למה? כי כתוב ואכלת וסבעת וברכת. שיעור של אכילה זה כזית, כמו שהגמרא כבר תבהר. רבי יהודה אומר, עד שיוכל כביצה, הוא לא יחייב בזימון. למה? כי כתוב וסבעת, ואדם נהיה סבע, רק משיעור של כביצה. טוב, זה שיש מצווה לעשות זימון, יש לזה מקורות שונים. כאן הגמרא שואלת שאלה כזאת. אמרנו ששלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. נשאלת השאלה, מנה אני מילי שדווקא שלושה אנשים ראויים להצטרף לברכת הזימון? אולי שניים, אולי ארבעה? מביאה הגמרא לזה שתי מקורות. מקור ראשון אמר אבסי, דאמר קרא. אומר דוד המלך, גדלו להשם איתי. הוא אחד, והוא אומר לשניים, לשון רבים. גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. אז רואים שיש מעלה ששלושה ביחד מרננים ומודים לקדוש ברוך הוא. רבי אבא הוא אמר מהכה ממשה רבינו, הוא אומר לעם ישראל, עם ישראל היקרים, כי שם השם אקרא, אני הולך לקרוא בשם השם, ואתם הבו, לשון רבים, הבו גודל אלוקינו, והכי קצת של רבים זה שניים, משה רבינו ועוד שניים זה שלושה. עוד רשא שדורשים מהפסוק גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. אמר רב חנן בר אבא, מניין לעונה אמן. אחד בירך ברכה, ועכשיו רוצים לבוא ולענות לו אמן. שלא יגביע קולו יותר מן המברך, אלא שיענה אמן באותו קול כמו זה שבירך, שנאמר גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. ואם אחד יגביע את קולו יותר, אז זה לא נקרא שנרוממה שמו יחדיו, זה לא נקרא גדלו להשם איתי, זה לא באותו קול. אמר רבי שמעון בן פזי, בזמן התנאים והאמוראים, כשהיו קוראים בתורה, אז הבעל קורא היה קורא פסוק אחד, לשון הקודש, היה ממתין קצת, והיה מישהו מתרגם בארמית. היה מתרגם בארמית. אז זה שמתרגם, אומר רבי שמעון בן פזי, מניין שאסור לו לקרוא יותר בקול מהקורא זה שקרא בלשון הקודש? מניין שאין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא בתורה? וגם הקורא בתורה אסור לו להגביה קולו יותר מהמתרגם, אלא שהם יהיו שווה בשווה, שנאמר, מתי שהקדוש ברוך הוא ירד כאן על הר סיני ונתן לנו את התורה, כתוב, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. מה היה? כשהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, ישב אנוכי השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא אמר, עם ישראל כשהם שמעו את זה, הם לא היו מסוגלים להכיל את לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא מדבר איתם. ואחרי זה כשהקדוש ברוך אמר גם את הדיברה השנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אחרי שתי הדיברות האלה, עם ישראל פנו למשה רבנו ואמרו לו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו השם, פן נמות. פחדו שהם ימותו מזה. טוב, אז מאז והלאה, הקדוש ברוך הוא היה כביכול הקורא, ומשה רבנו היה המתרגם. אז שם כתוב, משה ידבר. בקול שהוא היה יכול לקול, הקול הכי גבוה שמשה רבנו יכל לדבר, והאלוקים יעננו בקול. שאין תלמוד לומר בקול, והאלוקים יעננו. רק איך משה רבנו ישמע את האלוקים אם זה לא יהיה בקול? מה תלמוד לומר בקול? אלא זה בא ללמד אותנו שהאלוקים הנמיך את הקול שלו, כמו שתוספות מסביר, בקולו של משה, כדי שמשה רבנו יוכל לומר באותו קול של הקדוש ברוך הוא. תניא נמי אחי, אין המתרגם רשאי להגביה את קולו יותר מן הקורא, וגם לא הקורא להגביה את קולו יותר מן המתרגם. ואם אי אפשר למתרגם להגביה קולו כנגד הקורא, בגלל שהקורא קורא מדי בקול, והמתרגם לא מסוגל לקרוא בכל כך בקול, ימייך הקורא קולו ויקרא, ביחד עם אותו קול כמו המתרגם. טוב. שלושה שאכלו כאחד, חייבים לזמן. מה יעדין שניים שאכלו כאחד? חייבים הם לא חייבים, אבל אם הם רוצים, הם יכולים להצטרף לזימון או לא. אז הגמרא מביאה על זה שתי דעות. פליגי, רב ורבי יוחנן, האם הם יכולים להצטרף לזימון או שהם לא יכולים להצטרף לזימון. חד אמר, אם רצו לזמן, מזמנים. הם יכולים להצטרף לזימון, הגמרא בהמשך, תוקים שזאת דעתו של רב. וחד אמר, אם רצו לזמן, אין מזמנים. אי אפשר לעשות זימון רק שני אנשים. והגמרא בהמשך תוקים שזאת דעתו של רבי יוחנן. מביאה הגמרא רשימה של קושיות על הדעה שסוברת, ששניים יכולים לזמן. שאלה ראשונה מהמשנה שלנו, תנן, שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. מדייקת הגמרא, שלושה אין, רק שהם שלושה שאכלו יחד הם חייבים במצוות זימון. שניים לא חייבים לזמן. מתרצת הגמרא, התם חובה. מה שכתוב ששלושה מזמנים זה בתור חוב. אכלתם שלושה ביחד, אתם חייבים לעשות זימון, אתם לא יכולים לברך כל אחד בפני עצמו. אבל הכה, המחלוקת של רב ורבי יוחנן, זה מה יהיה הדין, שניים שרוצים. הם לא חייבים, הם רוצים לזמן, האם הם יכולים או לא. זו השאלה אם יש להם רשות. אז אם כן, אין שום הוכחה מהמשנה שלנו לאף אחת מהדעות. בקשה הגמרא, קושייה נוספת, תשמע. שלושה שאכלו כאחת סעודה של לחם, חייבים לזמן. ואין רשאים לחלק, אי אפשר שאחד מהם ילך ויעזוב אותם, יברך ברכת המזון לבד, והם יישארו ויפרח ממצוות זימון. מדייקת הגמרא, שלושה אין. דווקא כשהם שלושה, רק אז הם חייבים לזמן. אבל אם הם שניים, לא. הם לא חייבים בזימון. אז רואים מכאן ששניים לא יכולים לזמן. אין להם אפילו רשות לזמן. כי אם רק היה יורד מהם החובה לזמן, אבל היה להם רשות לזמן, אז מה אכפת לך שאחד יעזוב? הוא ילך יצטרף לחבורה אחרת, כמו שכתב הנודע ביהודה. מה הבעיה שהוא יעזוב אותם? ואז השניים שישארו, הם יעשו זימון. מותר להם הרי. אלא מזה שאתה רואה שאסור לאחד לעזוב אותם, והוא חייב להישאר איתם כדי לזמן עם השניים הנוספים, סימן ששניים לבד לא יכולים לזמן. אומרת הגמרא, לא, באמת שני אנשים אולי כן יכולים לזמן. רק שאני האתם, שם כשהם כבר היו שלושה בהתחלה זה שונה. דקבעו להו בחובה מעיקרה. בהתחלה, כשהם קבעו, כשהם אכלו יחד שלושה, התחייבו לעשות זימון. ויש עליהם ציווי, עכשיו אתם חייבים לזמן. אז אם הם לא יזמנו, אם הם לא יזמנו שלושה והם יזמנו רק שניים, אז זה לא יהיה חובה. הם לא מצווים לזמן, הם יכולים לזמן. אבל גדול המצווה ועושה, אחד שחייב לזמן, והוא מזמן, המעלה שלו הרבה יותר גדולה מאשר אחד שמזמן רק כי הוא רוצה. אז לכן, ברגע שהיו פה שלושה אנשים, תישארו שלושה, תזמנו כדי שהזימון שלכם יהיה יותר מעולה. מביאה הגמרא קושיה נוספת מברייתא תשמע, השמש שהיה משמש בסעודה על השניים. עכשיו, יכול להיות שהם אוכלים מאכלים מאוד משובחים, והבן אדם הזה לא נעים לו. הם אוכלים לחם יקר, היום מקובל פיצה למשל. אז אם זה פיצה שהברכה שלה המוציא לחם מן הארץ, והמלצה רואה שיש פה שני אנשים שאוכלים את זה ביחד ביניהם, אז מותר לו להצטרף אליהם. חידוש גדול. צריך לבדוק את זה עם הורי הוראה, אבל על כל פנים כן, מותר לו להצטרף אליהם, כדי שיהיה להם את האפשרות לעשות אחר כך ברכת המזון בזימון. הרי זה אוכל עמהם, ואף על פי שלא נתנו לו רשות, אלא אם כן הם לא מרשים לו. אם הם אומרים לו לא, אנחנו לא מסכימים, ודאי שאסור לו. אבל אם הם שותקים, והוא מצטרף אליהם, והם מקבלים אותו בסבר פנים יפות, עד הרבה, הם מקבלים פה את הפיצה, הם קיבלו, הם צריכים לשלם. אבל מצוות זימון הם מקבלים בחינם, עד הרבה. את בטח הם ישמחו אפילו עם ההזדמנות הזאת שהבן אדם מצטרף אליהם. אז הרי זה אוכל עמהם, אף על פי שלא נתנו לו רשות. למה? כי מה? הם ירוויחו עכשיו את המצווה של הזימון, בוודאי שהם מסכימים. אבל אם היה משמש בסעודה על השלושה, והם מבחינת זימון כבר מסודרים, יש להם שלושה, הרי זה אינו אוכל עמהם. אלא אם כן נתנו לו רשות. אבל מה רואים מפה? ששניים לא יכולים לזמן. כי אם שניים יכולים כבר לזמן, אז איך המלצר מצטרף אליהם, ועוד אוכל איתם ביחד, בלי שיתנו לו רשות? אלא מזה שהוא יכול להצטרף, ברגע שהם שניים, למה הוא יכול להצטרף? כדי שיהיה להם זימון. אז אתה רואה שכשזה רק שניים, אין להם זימון. דוחה הגמרא, באמת גם שני אנשים יכולים לבד לזמן. רק שאני האטם. דניחא להו דמקבל להו בחובה. נוח להם שיצטרף אליהם שלישי, כדי שהם יהיו חייבים לזמן, ואז הם יקבלו שכר יותר גדול על זה שהם זכו לזמן. כמה עולה לשלם לשלישי הזה את כמה שהוא יאכל? כמה שקלים? והשכר שהם יקבלו תמורת זה גדול ביותר. אז ודאי שנוח להם השכר הזה. שואלת הגמרא תשמע, נשים מזמנות לעצמן. מותר לשלושה נשים לעשות ביניהם זימון. הן לא מצטרפות לזימון של אנשים, אבל הן לעצמן יכולות לזמן. תוספות גם כותב, שהיה אחד מבעלי התוספות מן הסתם, רבנו אברהם, שהוא היה חמיב של רבנו יהודה, שהוא הורה לבנות שלו, תעשו ביניכן זימון. אבל אומר התוספות לא נהגו לעשות את זה. וגם עבדים מזמנים לעצמם, עבדים קנענים יכולים לעשות ביניהם חבורה של זימון. אבל נשים ועבדים וקטנים שאכלו ביחד, אם רצו לזמן, אין מזמנים. למה? מה זה זאת אומרת שאכלו ביחד עבדים ונשים? זה פריצות. וגם עבדים עם קטנים, זה גם כן, עבדים קנניים הם שטופי זימה, הם יכולים גם כן להגיע לפריצות עם זה. עכשיו, והמאה נשי, מאה נשים, כל אישה ואישה היא חשובה ביותר, ועקרת הבית, בזכותם נגאלו, המעלה שלהם גדולה, שרה אמנו הייתה גדולה בנביאות אפילו מאברהם אבינו, אבל לעניין זימון הם הרי פטורות. אז אם כן, כשיש לנו פה אפילו 100 אנשים, הם הרי לא חייבות בזימון. אז אם כן, זה כמו הדין של שני אנשים שהם לא חייבים בזימון. אז לכן אומרת הגמרא, והמאה נשי כתרי גברי דמיין. לעניין זימון, כמו ששני גברים לא מחויבים בזימון כשהם שניים, ככה גם 100 אנשים לא מחויבות בזימון כשהם אפילו 100. וקטני נשים מזמנות לעצמם, אתה רואה שגם מי שלא חייב בזימון, יש לו רשות לזמן, ועבדים מזמנים לעצמם, אפילו שהם לא חייבים, יש להם רשות לזמן. עונה הגמרא, זה לא דומה, כי 100 נשים, נכון שפטורות, אבל יש בהם כל כך הרבה דעות, והקדוש ברוך הוא משתבח בזה שיש כל כך הרבה אנשים שונים שמשבחים אותו. שאני אתם דעיק הדעות, וזה דומה למה שהפסוק אומר, גדלו להשם איתי. כשאתה אומר לשניים, גדלו שניכם להשם איתי, ואתה השלישי, אז גם כשאומרות עוד זה, אישה אומרת את זה לשתי נשים, זה גם כן מתקיים הפסוק שממנו אנחנו לומדים שצריכים שלושה בשביל זימון. אז לכן הן מצטרפות, לעומת שני גברים שהם לא מצטרפים אולי לזימון, על כל פנים לפי דעת רבי יוחנן. שואלת הגמרא היא, אחי, אם באמת העניין של דעות פה זה הנושא, אז עם הסיפה. ויש כאלה שלומדים את ההמשך הזה של הגמרא בתור לא קשור לעניין האם יש דעות או אין דעות, אלא נשאלת השאלה למה באמת נשים ועבדים, אם רצו לזמן אין מזמנים, למה אפשר לצרף נשים ועבדים ביחד? עמי, עמי לא. ואיך הדעות, הרי יש פה שלוש דעות לכל הפחות. מתרצת הגמרא שאני הטעם בנשים ועבדים, משום פריצותה, כי יש פריצות, מה זאת אומרת שהם אכלו ביחד, זה לא בסדר שהם אכלו ביחד. טוב. תסתיים, עכשיו הגמרא מנסה להוכיח מי מבין שתי הדעות סובר ששתיים יכולים לזמן ומי סובר ששתיים לא יכולים לזמן. אז אנחנו כבר אמרנו את המסקנה שרב סובר ששניים יכולים לזמן ורבי יוחנן סובר ורבי יוחנן סובר ששניים לא יכולים לזמן. אז הגמרא מנסה עכשיו להגיד שרב, תסתיים דרב דאמר, אם רצו לזמן אין מזמנים. בסוף הגמרא אבל דוחה את זה. דאמר רב דימי בר יוסף, אמר רב, שלושה שאכלו כאחת ויצא אחד מהם לשוק. אכלו שלושה אנשים, סעודה. טוב, באים לברך בקעת המזון, אחד מהם עזב את החבורה, והם לא יכולים עכשיו לברך, הם רוצים שלושה, קוראים לו, זאת אומרת, הוא נמצא עכשיו במרחק, הם צועקים אליו, רבותיי נברך, והוא מהמקום הרחוק, הוא מזמנים עליו, הוא עונה להם, יהי שם השם מבורך, מה אתה עבד עולם? תמה, דקוראים לו. כשהם שניים, הדרך היחידה שלהם שהתקיים בהם זימון, זה על ידי שהם יצרפו את ההוא שהלך, והוא עדיין שומע אותם ומצטרף איתם. הלא קוראים לו, אבל אם הם נשארו שניים לבד, והם לא מצטרפים עם השלישי, לא, הם לא יכולים לזמן. רואים שרב סובר ששניים שאכלו, לא יכולים לזמן. אומרת הגמרא, לא, יכול להיות ששניים כן יכולים לזמן, ויש להם רשות לזמן. וכשאני האתם, במקרה שהיו שלושה שאכלו ביחד ואחד עזב, זה שונה. הם חייבים לצרף אותו, דייקב אולאו בחובה מעיקרה. כי כשהם אכלו ביחד, הם התחייבו בזימון של שלושה, אז הם עכשיו חייבים להישאר עם הזימון של השלושה, כי זימון של שלושה זה חיוב. וכשאדם עושה מצווה שהוא חייב לקיים, השכר שלו הרבה יותר גדול מאשר אדם שעושה מצווה שהוא לא חייב בה, אלא יש לו רשות לעשות אותה. לכן פה הם צריכים לקרוא לשלישי, כדי שהוא יצטרף אליהם לחיוב של זימון. אז באמת לא רב זה שסובר ששניים לא יכולים לזמן. רב סובר ששניים כן יכולים לזמן. אלא תסתיים דרבי יוחנן ודאמר אם רצו לזמן אין מזמנים. דאמר רבא בר בר חן אמר רבי יוחנן. שניים שאכלו כאחת. אכלו שני אנשים יחד. אחד מהם יוצא ידי חובה של ברכת המזון בברכת חברו. אחד מהם יכול לברך ברכת המזון. השני מקשיב לו מילה במילה והשני גם יוצא ידי חובה. והבינן בא מייקה משמלן, איזה מין חידוש חידשת פה, זה הרי דבר פשוט, תנינה זה ברייתא מפורשת, שמע ולא ענה, יצא ידי חובה כי שומע כעונה, אחד בירך ברכת הנהנין, ברכת המזון, בקול, והוא כיוון להוציא את חברו, וחברו התכוון לצאת ידי חובה, והוא שמע מילה במילה, אז הוא יצא ידי חובה, מה החידוש שאחד יכול להוציא ידי חובת השני? ואמר רבי זירא, אתה יודע מה החידוש של רבי יוחנן אני אגיד לך? לומר שאין ברכת הזימון ביניהם. הם לא יכולים לברך על ידי נוסח משותף, נברך שאכלנו משלו. הם יכולים רק לברך ברכה רגילה. אלא הם מברכים פשוט מאוד כאחד. מברכים ברכה, שני אנשים יכולים לברך כיחיד, הם לא יכולים לברך כזימון. אז רואים מפה שלפי רבי יוחנן שניים לא יכולים לזמן, תסתיים שזו דעתו של רבי יוחנן, ורב סובר ששניים כן יכולים לזמן, יש להם רשות לזמן. אמר לי רבא ברב הונא לרב הונא, אתה אומר שרבי יוחנן סובר ששניים שאכלו כאחד לא יכולים לעשות ביניהם זימון? והרבנן דעתו ממערבה, תלמידי חכמים שירדו פה מארץ ישראל. עכשיו, ארץ ישראל, הרב הגדול של ארץ ישראל היה רבי יוחנן. ובבבל, הרב הגדול היה רב. רב. עכשיו, יש פה תלמידי חכמים שנמצאים פה, שהם הגיעו מארץ ישראל. הם פה זה בבל, הרי זה תלמוד בבלי. והם, אמרי, הם אמרו, שניים שאכלו, אם רצו לזמן, יש להם רשות לזמן, שניים, מזמנים. מי לאו, דשמיע לאו מרבי יוחנן. מאיפה הם לוקחים את זה, שמותר לשניים לזמן? כנראה הם שמעו את זה בארץ ישראל מרבי יוחנן. סימן שרבי יוחנן סובר ששניים יכולים כן לזמן. איך אתה אומר שהוא סובר שהם לא יכולים לזמן? אומרת הגמרא, לא. הם לא שמעו את זה מרבי יוחנן. אתה יודע, רב בהתחלה היה מארץ ישראל. רב שהוא, כל התלמוד בבלי מלא בדעתו של רב, הוא בהתחלה היה בארץ ישראל. הוא היה תלמידו של רבי הקדוש מסדר המשניות. אלא שהוא שמע שבבבל קצת חלש התורה בבבל, ירד לבבל בשביל להפריח שם את התורה. והוא נהיה גדול הדור בבבל. בהמשך הדורות, בבל הפכה להיות מקור התורה. ולכן אנחנו לומדים תלמוד בבלי בעיקר, כי מזה ההלכה נפסקה הלכה למעשה בזמננו. אז הוא זכה בסוף שהתורה נפסקה כמותו. הלך במסירות נפש, עזב את ארץ ישראל, ירד לבבל בשביל להפריח שם את התורה. ולפני שהוא ירד לבבל, התלמידים שנמצאים פה שירדו מהארץ, הם שמעו את זה מרב עוד לפני שהוא ירד לבבל. לשמיע לו, מרב מקמי דנחית לבבל, הם שמעו את זה מרב, שהוא סובר ששניים יש להם רשות לזמן, לפני שרב ירד לבבל. טוב. גופה, אמר רב דימי בר יוסף, הוא אמר את זה בשם רב. שלושה שאכלו כאחת, ויצא אחד מהם לשוק. קוראים לו, ומזמנים עליו, הוא לא צריך לבוא. הם עושים לו, צועקים לו, רבותיי נברך, הוא צועק להם חזרה, יהיה שם השם מבורך, וככה עושים זימון מרחוק. מזמנים עליו. אמר הבעיה, מתי הוא יכול להצטרף אליהם לזימון? והוא דקר אלי ועני, רק אם הוא נמצא מספיק קרוב אליהם, שהוא יכול לענות על הברכה שלהם. אבל בלי זה הוא לא יכול להצטרף. אמר מר זוטרה ולא אמרן. זה שאנחנו אומרים שאפשר אדם שנמצא במרחק יכול להצטרף לזימון, זה לא נאמר אלא בשלושה. שלא מזמנים בשם השם, לא אומרים נברך אלוקנו. אבל בעשרה, שכשעושים זימון אומרים נברך אלוקנו, אי אפשר לצרף בן אדם שנמצא במרחוק. אם יש לנו פה תשעה אנשים ורוצים לצרף עשירי, עד דנייטי, הוא צריך לבוא אליהם למקומם. שואלת הגמרא, מתקיף לרבה שיד הרבה, תראה איזה ציבור גדול יש לך כשיש לך פה תשעה אנשים. איפכה מסתברה, יותר מסתבר להגיד הפוך ממר זוטרה, מרב זוטרה, תשעה נראין כעשרה. אתה יכול עכשיו להגיד לי שיש פה תשעה? אני אומר לך שיש עשרה, תוכיח, תתחיל לספור, בסוף נראה אם יש תשעה או יש עשרה, אבל אי אפשר להיות בטוחים לפני שנספור, זה נראה כאילו יש פה עשרה, אבל כשיש לך פה שניים, אתה לא תסתפק אולי יש פה שלושה? שניים אין נראים כשלושה. ומי שלא בסמוך אליהם, איך הוא יכול להצטרף? הרי אתה רוצה לברך, אתה צריך שיהיה פה ציבור. לפחות שיראה, כאילו יש פה שלושה, כאילו יש פה עשרה. אז כשיש תשעה, זה הרבה יותר נראה כאילו יש עשרה, מאשר כשיש שניים, שזה יראה כאילו שיש פה שלושה. אומרת הגמרא, אבל בכל זאת, והלכת כמר זוטרה, שהעשירי, אם הוא נמצא במרחק, לא אומרים נברך אלוקנו, הוא לא מצטרף אליהם. אבל כשיש שניים והשלישי נמצא במרחק, הוא כן מצטרף. מה איתם? למה באמת? כיוון דבאי להדקורי שם שמיים, בשביל עשרה, הרי מזכירים נברך אלוקנו, אתה מזכיר שם שמיים, בציר מעשרה, אם אין עשרה באותו מקום שמזמנים יחד, לב אורך ערה. זה לא דרך ארץ להזכיר שם שמיים בצורה כזאת. אמר רבאי, נקיטינן, קיבלנו הלכה במסורת מרבותינו, שניים שאכלו כאחת, מצווה לחלק. שלא אחד יברך והשני יקשיב לו ויצא ידי חובה, אלא כל אחד שיברך לבד. כל אחד שיברך לבד. רש"י אומר שזה לא רק ברכת המזון, אלא גם ברכת המוציא. תנא נמי אחי, באמת ככה גם הברייתא אומרת. שניים שאכלו כאחת, מצווה לחלק, כל אחד יברך לבד את הברכות הנהנים. באמת דברים אמורים, שכל אחד יברך בפני עצמו, כשהם יכולים כל אחד לברך, כששניהם סופרים, כוונה שניהם תלמידי חכמים, אבל אם אחד הוא סופר, אחד הוא תלמיד חכם, ואחד בור, הוא רק סופר כסף, הוא עם הארץ, אז הסופר מברך, ומוציא ידי חובה את עם הארץ, הוא בור יוצא ידי חובה. טוב. עדיף לו, גם, אפילו אם הבור, הוא יודע לברך, בכל זאת עדיף לו שהוא יצא ידי חובה מתלמיד חכם. כך כותב הריטב"א. טוב. אמר רבא, המילתא אמרית אנא, אמרתי איזה מאמר, וזכיתי לכוון לדעת גדולים. ואיתמרא משמי דרבי זירא כבתי. ככה גם אמרו בשם רבי זירא, בדיוק אותו דבר כמו שאני אמרתי. שלושה שאכלו כאחת. עכשיו, שניים כבר סיימו את הסעודה, ויש להם את העיסוקים, הם רוצים ללכת. אבל יש פה אחד שעדיין לא סיים. אז האחד מפסיק לשניים. הוא עוצר את הסעודה, עושים ברכת זימון, מברכים מזן את הכל, ואז הוא יכול להמשיך לאכול. אבל אם אחד סיים לאכול והוא ממהר, והוא רוצה שהשניים יעשו לו זימון, אז הם לא חייבים לעשות לו זימון. אין שניים מפסיקים לאחד. דרך ארץ שהוא ימתין להם. אם הם רוצים, הם יכולים, כמו שמיד נראה, הם יכולים לזמן לכבודו, אבל הם לא חייבים. שואלת הגמרא, ולא, שניים לא מפסיקים בשביל אחד? והרב פאפה, היה לו בן תלמיד חכם, והוא מאוד רוצה לכבד אותו. הפסיק לילה במר ברי, הבמר, הבן של רב פאפה, אי ובחד, אכלו שלושה אנשים, רב פאפה, הבן שלו ועוד אחד, והבן של רב פאפה סיים את הסעודה, ורב פאפה והשני עשו לו זימון. אפילו, אז אתה רואה ששניים מפסיקים בשביל אחד, עונה הגמרא, שאני רב פאפה, זה שהוא הפסיק, לפני משורת הדין הוא דעבד, עושה את זה לפני משורת הדין, בגלל שהוא רצה לכבד את הבן שלו, שהוא היה תמיד חכם גדול. אבל, לא חייבים. מספרת הגמרא, יהודה בר מריימר, הוא מר ברב אשי, ורב אחא מדיפתי, שלושת החכמים הגדולים האלה, קרחי ריפתא ועדא הדדי, הם אכלו סעודה ביחד, כמה היינו מוכנים לשלם כדי להצטרף אליהם? סעודה שאתם די חכמים מצויים בתוכה, בסוף המסכת כתוב שמי שאוכל שם כאילו נהנה מזיו השכינה. טוב, לא הווה באוחד דאב המופלג מחברי לברוך אליהו. איזה דבר זה. לא היה ביניהם אחד שהיה יותר תמיד חכם מהשאר, שהוא יברך להם ברכת המזון. צערנו הרב, אלה שלא לומדים מוסר, כל אחד בטוח שהוא הכי מופלג מכולם. אבל אלה שלומדים מוסר, כל אחד מרגיש שהוא שווה בשווה, אם כבר הוא פחות מכולם. טוב. בכל אופן, פה הם ידעו שאין פה אחד מביניהם שהוא יותר גדול מחברו, לא בחוכמה ולא בגיל, בשנים. אמרו, הד אתנן, משנה אומרת שלושה שאכלו כאחת, חייבים לזמן. מה פירוש אם חייבים לזמן? הנה מילי, איך דאיקה אדם גדול? דווקא אם יש אדם גדול איתם, יש תוספות רבי יהודה החסיד, תוספות הראש והריטווה. שלושת הראשונים האלה מסבירים, מה בכלל היה, למה הם חשבו שדווקא אם יש אדם גדול ביניהם, אז הם אמרו, זה שכתוב שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן, אני מילה, איך הדאי כאדם גדול, שהוא זה שמברך, אז הם חייבים לזמן. אבל איך דחי הדעדי נינו, אבל אם כל השלושה שווים במעלה שלהם, חילוק ברכות עדיף, אז אולי עדיף שכל אחד יברך בעצמו. אנחנו היום יודעים שעושים זימון, לא משנה אם יש אדם יותר חשוב או אם אין אדם יותר חשוב. אבל אז עדיין היה התחלה של שהתפרסמו ההלכות האלה. שלושה שאכלו כאחת. רגע, חייבים? לא חייבים בזימון. הם הסתפקו בדברי המשנה הזאת. כי הרי, אז זהו, הראשונים מסבירים מה היה הספק. למה שנחשוב שאחד צריך להיות יותר גדול מהשאר? כי מאיפה המקור לזה ששלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן? יש לזה שתי מקורות. או מהפסוק שמשה רבנו אומר לעם ישראל, כי שם השם יקרא, הבו גודל אלוקנו. משה רבנו היה חשוב מבין עם ישראל. לכן הוא יכל לזמן. אותו דבר דוד המלך אומר, גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. הוא היה מלך, אז הוא חשוב מהשאר. אז לכן היה זימון. אבל אולי כי שכל השלושה הם באותה רמה, אולי אין ברכת זימון. אז בריך איניש לנפשי, הם באמת החליטו שלא צריך לעשות זימון. עתו לקמי דמריימר, הם באו לפני מריימר והם סיפרו לו מה הם עשו. אמר להו, ידי ברכה יצאתם, באמת ברכתם ברכת המזון כמו שצריך, אבל ידי זימון לא יצאתם, לא יצאתם ידי חובת מצוות זימון. מכי תאמרו, נעדר ונזמן. אולי תאמרו, נו, אז עכשיו נעשה זימון. אי אפשר, אין זימון למפרע. ברגע שכל השלושה כבר ברכו כבר ברכת המזון, אי אפשר יותר לעשות זימון. אחד שבא והוא שומע אנשים שעושים מצוות זימון. אמר, רבותיי, נברך. הוא ביקש שנברך. לא אכלתי, אבל לברך לקדוש ברוך הוא בוודאי שאני רוצה. אז מה הוא אומר? מה הוא אומר אחריהם? הוא לא יכול להגיד נברך שאכלנו, הוא הרי לא אכל. רב זביד אמר, שהוא אומר ברוך הוא מבורך, מתוספות אומר את כל הנוסח של הברכה, שמו תמיד לעולם ועד. ורב פאפה אמר, לא, הוא רק עונה אמן. אומרת הגמרא, ולא פליגה, זה לא שיש ביניהם מחלוקת, אלא תלוי באיזה שלב הוא הגיע, מתי הוא יצטרף. הדש כחינו דקאמרי, נברך שאכלנו משלו. אז המזמן אמר לכולם, נברך שאכלנו משלו, אז הוא מצטרף, הוא אומר, ברוך הוא מבורך, שמו תמיד לעולם ועד. דקאמרי, דש כחינו דקאמרי, ברוך שאכלנו משלו, שכבר אמנו לו, ברוך שאכלנו משלו, בטובה הגדול, תמיד חיינו, או בטובה חיינו, כל אחד לפי הנוסח שלו, אז הוא אומר אחריהם אמן. השכחינו דקאמרו נברך, אומר ברוך ומבורך, השכחתנו דקאמרי, ברוך, אז הוא עונה אמן, כמו שביארנו. אומרת הגמרא, אדם מסיים ברכה, אז אחרים עונים אמן. מה יהיה אם הוא בעצמו עונה אמן? יש ברכות שכולנו מסיימים ואומרים אמן. למשל, אחרי ברכת בונה ירושלים, בונה ברחמה וירושלים אמן. זה כולם עונים אמן אחרי הברכה הזאת. עכשיו, אומרת הגמרא, יש בזה שתי ברייתות. תנא אחדא, העונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה משובח. טוב שאתה עונה אמן אחרי הברכות שלך. ותניא אידך, הרי זה מגונה, זה לא טוב. לא קשה, זה לא סותר. מתי זה משובח בברכת בונה ירושלים? שפה הסתיימה סדרת ברכות שמחויבים בה מהתורה. ברכת הזן, ברכת הארץ וברכת בוני ירושלים. ברכת הטוב האמיתי, וזה כבר ברכה מדרבנן, שתקנו את זה ביבנה. ולכן, בסיום של סדרת ברכות, מברך, בונה ברחמה וירושלים אמן. יש כאלה שאומרים, יש דעות שסוברים, שבכל סדרת ברכות מברכים בסוף, אומרים בסוף אמן. כמו למשל, שומר עמו ישראל לעד, אמן. כי זה סיום של הברכות, של קריאת שמה. בכל אופן, מה שכתוב, לא לענות, אמן, אחרי שמאדם מסיים ברכה, זה בשאר ברכות. זאת אומרת, לא כל ברכה שמאדם מסיים, הוא יגיד אחרי זה אמן. למשל, המעריב הערבים אמן, או אוהב עמו ישראל, או אוהב את עמו ישראל, יגיד אחר כך אמן, לא, זה מגונה. אבל אחרי סיום סדרת ברכות, זה משובח. עכשיו, בברכת המזון, אביי, כשהוא היה מברך ברכת המזון, הוא היה ביחד עם פועלים, ובזמנם היו הפועלים מאוד מדייקים בזמנו של בעל הבית, ובעל הבית היה מאוד מקפיד. היה מאוד קשה לשלם לפועלים, ואם כבר הוא שלם לפועלים, הוא היה מדקדק איתם שיעבדו כמו שצריך. בזמננו, באמת מובא בהלכה, שהבעלי בית לא מקפידים, אתה יכול להתקשר אפילו בטלפון בזמן של העבודה לדקה, אז בוודאי שיכול לברך ברכת המזון כמו שצריך את כל ברכת המזון. אבל בזמנם, שלא היה אפשר כלום לעשות בזמן של העבודה, אז אביי, כשהוא היה מברך ברכת המזון עם פועלים, אז כשהוא הגיע לברכת בונה ברחמה וירושלים, אמן, הנלי בקלה, הוא היה אומר אמן בקול, אחרי הברכת בונה ירושלים של עצמו, כי היחיד אלי ישמעו פועלים, כדי שהפועלים ישמעו שעונה אמן, ואז הם יבינו שנגמרה ברכת המזון, וליקומו, יחזרו לעבודה, הוא הוציא אותם מדי חובה, והם הבינו שפה, עד לפה הם צריכים לשמוע, והם יכולים לחזור לעבודה. אבל הם עדיין לא ברכו את הברכה הרביעית, הכי הטוב והמיטיב לכל שבכל יום ויום, עד עלי חסרנו, והטוב והמיטיב לאו דאורייתא. לפי הדעה שלו, של אביי, הברכה הרביעית זה לא מהתורה. ולכן, מכיוון שזה מדרבנן, רבנן לא תקנו את הברכה הזאת לפועלים כאלה, שהזמן שלהם כל כך דחוק, שאין להם אפילו את הרגע הזה, שכל רגע אצלם עדות, אז ברכת המזון שמהתורה חייבים לברך. אין דבר כזה, מישהו שהוא אדון עליהם לפני הקדוש ברוך הוא. אבל התקנה של חכמים הם לא תקנו במקרה כזה. רב האשי, אני לי בלחישה. הוא היה אומר את הברכה, את האמן של אחרי ברכת בוני ירושלים בלחש. למה? כי יחיד לא נזלזלו בהטוב המטיב, כדי שאנשים לא יראו שהוא אומר אמן אחרי בוני ירושלים, ואז הם יבינו, רגע, פה בעצם מסתיימה ברכת המזון, ואז אנשים כבר לא כל כך הקשיבו לברכת הטוב והמטיב. דווקא פועלים הקלו להם שהם לא חייבים לשמוע גם את הברכה הרביעית, אבל שאר האנשים בוודאי שצריכים לשמוע את זה, כדי שלא יבואו לזלזל, לכן הוא דווקא אמר אמן בהבלה. לא להגיד אמן בכלל הוא לא יכל, כי זה תקנה שתקנו. וזה סוף סדרת ברכות, אבל הוא אמר את זה בלחש, את האמן, הוא לא הדגיש את זה, כדי שאנשים יבואו וישמעו ברכת המזון, את כל הברכת המזון, ויחול עליהם ברכת טוב. ועד כאן דף ממהי.